אני שאני.
טיול בכוורת, מבט קוסמולוגי על דבורים ואנשים, מור קדישזון חתומה על הספר הזה, הוצאת מגנס, ואני מוכרח להודות ביני לבין עצמי וביני לביניכם, שזה אחד הספרים המקוריים ביותר והמרתקים ביותר שאני קיבלתי בשנים האחרונות עד כדי כך. אגב, מור קדישזון היא חוקרת ומתרגמת, עוד מעט גם תשמעו מה ומדוע, ולמעשה היא עושה פה איזושהי הגבלה, איזושהי בנייה מרתקת בין החברה האנושית לבין חברת הדבורים, אם אפשר לומר כך. שבת שלום אור.
שבת שלום.
שמחה גדולה, כי את ביישוב חרשים שהוא היישוב הכי גשום בארץ.
גשום ומלא מלא בעצים. ישויות יער קסומות.
אני פוסח על תחילת הספר שנותן פה אגב סקירה נפלאה של הדבורים, אולי ניגע בזה אחר כך. ואני בכוונה רוצה לעשות את החיבורים הנפלאים שלך שמחברים בין הדבורים לבין החברה שלנו. ואת כותבת כך: בית הדבורים הוא מקום בעולם שבו הן מרגישות בבית ומתנהלות בו בהתמצאות גמורה. הן תמיד ימצאו את הפרחים הצופניים שבסביבה, גם אם אלה נמצאים במרחק 5 קילומטר מביתן. הן בעלות שליטה מוחלטת על הקשר שבין הפנים לחוץ, גם אם מרחקים. הן יודעות תמיד לחזור הביתה למפתן הנחיתה. הן יודעות תמיד איכן נמצא ביתן. אפשר לומר שהן יודעות את מקומן בעולם. והנושא הזה הוא נושא של אין ספור מחקרים, מדעים קוגניטיביים, ביולוגיים. תסבירי לי איך היצור הקטן הזה, שהמוח שלו הוא אפילו פחות ממוח של סיכה, מה קרה פה?
אז קודם כל, השאלה שאתה שואל, עוד הרבה מאוד חוקרים גדולים ונוירוביולוגים וחוקרים של התנהגות דבורת הדבש שואלים את עצמם. ואני לא בטוחה שאנחנו פה לתת את התשובות. אנחנו פה להתפעל ובעצם לראות מה הקשר הקדום והמיוחד הזה שלנו איתה, מה הוא מעניק לנו, ומה, כי זה באמת, אתה יודע, כשמסתכלים על זה, זה בסך הכל, בוא נודע על האמת, מדובר פה בקשר עם חרק, זה משהו להתעכב עליו. חרק מאוד מאוד מיוחד, של בני אדם, מאז שחר התרבות האנושית, היה קשר, מין איזה ברית מסתורית איתו.
כן, אני מאוד אהבתי אם היה לנו את כל השעה, אז הייתי עוד מרחיב, אבל...
אז לא בטוחה שאפשר באמת לתת תשובות, כמו באמת להתפעל מחיי הכוורת, ובעצם גם מרוח הכוורת.
ככל שהצלחתי לראות, והיו לי לא מעט הזדמנויות כמורה דרך לקחת אנשים ולהיפגש עם דבוראים, אגב, לא להגיד כוורנים, כי זה מקצוע אחר, שמת לב שאמרתי דבוראים.
שמתי לב, אתה מודכן מאוד, האקדמיה ללשון עברית מבסוטה.
ושמתי לב באמת שהעמלניות האלה זזות מימין לשמאל, ואני אומר לעצמי, איזה חוקיות, איך הן יודעות לאן ללכת ואיך לחזור, ופשוט בעיניי זו חוקיות מטורפת.
אז הדמיון שלך שמוצט ומתפנית ומתעורר מול הדבורים ומול הכוורת, מסתבר שאותם סגולות ואותם חלומות ואותם סיפורים שאתה מספר, מסתבר שמשוררים וקיסרים ומלכים סיפרו כבר לפני 2000 שנה, ועדיין מדענים מספרים היום ב-2025. אז זה ממש ממש מדהים איך אנחנו מתרגשים והדמיון שלנו נסער מאותן תכונות שבאמת מובילות אותנו ישר לשאלות על הרמוניה וסדר ואחווה ועזרה הדדית ונתינה.
תגידי,
את
דבוראית או את חוקרת אקולוגית? מה איך להגדיר אותך?
אני חושבת שחוקרת אקולוגית יהיה יותר מדויק. אני גידלתי דבורים, או יותר נכון התבוננתי בדבורים בחצר ביתי בזמן שכתבתי את הספר. למשך כמה שנים, כך שאפשר לחוש בספר את הנוכחות הקרובה שלהם.
לחלוטין. ואת מספרת על הנחיל הראשון שלך. בכלל אני חושב שכל אחד מאיתנו שיש לו את החוויה הראשונה, הוא יזכור אותה לעולמי עולמים. עד יומו האחרון, לא נעים לי לגמרי. שאת מספרת פה דבר שאני בכלל לא הייתי ער לו. דבורים אינן יוצאות מביתן משקיעת החמה. וואו. למה בעצם? כי הפרחים פחות פעילים, הרי פרח, אתה יודע, אתה צוף, הצוף וריחו של הפרח הרי גם בלילה משקרים, אז מה היום עם לילה?
גם אנחנו עידני עידנים עם רדת החמה, התכנסנו הביתה,
אנחנו לא אוהבים חושך, אנחנו לא אוהבים חושך.
נכון, אנחנו מאבדים את הלילה שלנו לאט לאט, זה באמת נושא כאוב. הם עדיין חיות את הלילה, הם חיות את פעימת היממה. וכן, הם יוצאות עם הבוקר לפרחים ראשונים.
נסענו עם תיבת העץ השוקקת, כן, הגעתם כמובן לאסוף את הנחיל הראשון שלך בלילה, והגעתם לאסוף את הדבורים, את הנחיל הזה, את ההרגשה מוזרה, את כותבת, ניידנו מושבה, משפחה, עיר שלמה במחי לילה. תקשיבי, איך שקראתי את המשפט הזה, והספר שלך כבר התפרסם ב-2024, יש לומר, לפני שטראמפ נבחר, נכון?
נכון.
פתאום אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, הרי זה בדיוק מה שטראמפ בא יום אחד, אמר בואו ננייד איזה 2.5 מיליון בני אדם מרצועת עזה, נעשה שם, לא יודע, ריביירה, מה שבא לו לעשות. פתאום חשבתי בעצם, את מתארת בדיוק את אותו דבר, את פשוט טרנספר, את עשית טרנספר, ואת כותבת את זה, ואת כותבת אפילו כאילו עם סימן קריאה, נכון, אבל לפחות את מודה בינך לבין עצמך שההרגשה היא מוזרה.
נכון, תראה, קודם כל, בוא לא נהיה כל כך לוקלים.
רגע, אני אמשיך. היה זה כאילו עקרנו עם שלם מאדמתו. הרי הזיקה, את כותבת את זה מור יקירתי, הרי הזיקה שלנו לבית, למקום מושרשת בעוגנים, בדמות פיסת אדמה מוכרת, נוף, עץ או שיח. אולי מדידתי צחקה עליי, כל שאת צריכה לעשות הוא רק לסמן להן בפתח הכברת שמשהו השתנה. הניחי בלילה ענף הדין עם עלים בפתח הכניסה וזה הכל. הן יסתדרו לבד. כשהשמש תעלה והראשונות יעמדו לצאת למעוף הראשון של היום, הענף יספר להן שהן נמצאות במקום חדש ונפצחו במעוף התמצאות חדש. וואו, זה מדהים. אז התושבי עזה, לא לדאוג, רק צריך לשים לכם...
תמצאו, כן, תמצאו את הכיוון המחודש.
רק לשים לכם, לכל מי שטרנספרו אותו אי פעם, רק לשים איזה ענף וזה יסתדר. וואו, זה מטורף הדבר הזה.
אני מוכרחה להודות שכל קשר, בשבילי לפחות, באופן אישי, כל קשר של האדם עם החיים חיה, לא כל שכן חיית בר, כי דבורה, בסופו של דבר היא חרק בר, זה קשר שמעלה כמה שהוא אינטימי וקדום, קשר שמעלה הרבה מאוד שאלות. כמעט כל פעולה, כל התערבות, כל מי האכלה, דרך ניוד, אין ספור שאלות מתעוררות, שאלות מוסריות בשבילי, שאלות קיומיות, פילוסופיות. כן, זה מסובך הסיפור.
למה יש מעוף כלולות של מלכת הדבורים?
זה הרגע המיוחד, הרגע האחד והיחיד שבו המלכה יוצאת מהכברת בכל חייה. תחשוב איזה מסירות ואיזה דבקות המלכה מטילה אלפי ביצים ביום, ופעם אחת בחיים שלה יוצאת להזדבג בשמיים במרומים עם הזכר המאושר, והיא חוזרת לכברת מלאה בכל טוב הזרעים שלו, וזהו, שמספיקות לה עד סוף חייה להטיל מדי יום ביצים.
וזה מתחבר לעוד נקודה מרתקת שאני קורא בספרך, טיול בכברת, מבט קוסמולוגי על דבורים ואנשים. תקשיבו חברים, חברים, חברות, מאזינים, מאזינות, רוצו, חפשו את הספר הזה, הוא אחד המקוריים המרתקים, שלא לדבר על זה שהוא כתוב בשפה כל כך קולחת שכיף ממש. אני פשוט לא תיארתי לעצמי כמה הנאה תהיה לי מטיול בכברת שלך מורקדיש זו נוצאת מגנס.
תודה לך.
הדבורים, זה לא מעניין אותם שיש פרימארק או פוקס או דאמה, איזה עוד מותגים אנחנו מכירים, לא יודע מה. אז לא מעניין אותם, נכון? הם לחלוטין לא מטריאליסטיות, הם למעשה עובדות בשביל הכלל, סוציאליזם מרקסיסטי ברמה הכי גבוהה שרק אפשר, כל אדם לפי יכולתו, כל אדם לפי צרכיו.
לגמרי, אומרים ש-98% מהפעולות של הדבורה בכברת במושבה הם למען האחר, למען הזולת, למען החברה, למען הכלל. גם כשהם, אתה יודע, גם כשהם אוכלות, יש להם בכלל קיבה אישית פרטית שלהם וקיבה כללית או חברתית, אפשר לקרוא לזה. אני אומרת קיבה למרות שביולוגים דקדקו והתארו את זה קצת אחרת, אבל כן, הם בהחלט יצור, אני חושבת, בגלל זה אנחנו כל כך גם רוצים ללמוד מהם את כל המידות הטובות האלה של אלטרואיזם ונתינה. הם יצור מאוד מאוד פלאי וכמעט מעורר קנאה.
את אפילו יש לך פרק מרתק, את אפילו מנסה להבין את הנשמה שיש לדבורה, ואני מוכרח להודות ש...
אז בוא נגיד, אולי זה לא לדבורה, זה יותר לרוח הכברת.
לרוח הכברת, ואת מביאה את הארכיטיפים של יונג, בזה הסכמתי איתך, אני מוכרח לומר, אבל כמובן יהיו אנשים שיגידו, מה גבי, תעזוב אותך עוד מעט ראש השנה, תפוח בדבש. את אוכלת דבש?
כן, אני מקפידה שזה יהיה דבש שלא נשדד, אלא נלקח בצורה הוגנת.
הבת שלי טבעונית לא מרשה.
אני אספר לך אחר כך אחרי השיחה איפה אפשר למצוא.
אוקיי, טוב.
בפקיעין אצל ג'אסה אני ננסה לו. כן. נרים לו, כי הוא באמת מטפל בדבורים כל כך יפה.
אני כמעט קבוע מגיע, מביא לשם קבוצות, והוא מספר להם, וזה אחלה מקום.
מאוד מיוחד.
נהדר. קרוב מאוד לחרשים.
נכון.
החיות שונות מאיתנו יותר מכל, אך גם דומות לנו יותר מכל, את כותבת מורקדיש זונן. דומות לנו משום שאנו והן כפשוטו חיים. אנו והן בעליהם של חיים. אנו חולקים צורת חיים ביולוגית קרובה מעין כמוה. אנו מתאבים על פי רוב כתולדה של יצירה מינית, מגיחים לעולם, חיים ומתים. יש לנו גוף, וגם אם לא, לכולנו יש לב ודם שזורקים בעורקים. הרי שלרובנו המוחץ יש לפחות פנים, אפילו עיניים. אז מה? אז אנחנו... מה זה בעצם אומר? זה חיבור מגי בינינו לבין הדבורה?
קודם כל זאת שאלה. תראה, אני באה מפילוסופיה, אני חושבת שהפילוסופיה, המתנה שלה זה להתעכב על המובן מאליו, או נגיד את זה ככה, להתעכב על מה שאנחנו בדרך כלל פוסחים עליו. אז הקשר הזה המיוחד שלנו עם הדבורים, אני חושבת קודם כל, תמיד חרקים חברתיים הציתו את הדמיון של בני האדם. אז נגיד גם נמלים אנחנו יודעים, וטרמיטים, ודבורים כמובן. אבל ההתבוננות של בני האדם בדבורים, היא מוצאת כל כך הרבה מחנה משותף, כל כך הרבה נקודות דמיון, כמו מראה. אנחנו ממש תמיד ראינו את עצמנו משתקפים בכברת כמו מראה. והספר הזה מנסה לשאול מה המראה הזאת אמרה לנו במשך השנים, ומה היא אומרת לנו היום, כי היום אנחנו כולנו יודעים שיש בעיה עם הדבורים.
נכון, יש איזה מין תיאוריה שמלמדת על כך שהדבורים נעלמות מעולמנו, ומישהו אפילו כתב באיזשהו מחקר, אני לא זוכר בדיוק איפה, שכשהדבורים ייעלמו גם העולם ייעלם, כלומר הם עד כדי כך חיוניות הדבורים לחיינו.
אז העולם לא ייעלם כל כך מהר, אבל זה באמת משפט שמיוחס הרבה פעמים לאלברט איינשטיין. זה נורא נורא מעניין שמצוטטים את אלברט איינשטיין, כאילו אמר שאם ייעלמו הדבורים יוותרו לאדם, לאנושות, 4 שנים לחיות. המשפט הזה לא נאמר על ידי איינשטיין, אבל זה עדיין לא מפחית מהעניין.
מעוצמת המסר הזה.
בדיוק. למה אנחנו צריכים את אלברט איינשטיין לגייס אותו ליחסי הציבור האלה עבור הדבורים? זה כבר שאלה מעניינת.
מור, אנחנו חייבים לסיים, אבל לא שמתי לב. ואת כותבת את זה, נהדר, בעמוד 256, שבעצם האלוהים של הדבורים זאת בכלל אישה. פה פתחנו חזית רצינית מאוד מאוד. בכלל אני חושב על זה, זה כולם פמיניסטיות, אני לא חושב שיש שם בכלל גברים.
עולם של אנשים.
הכל עולם של נשים, אנחנו מיותרים לחלוטין, והדבורים הוכחות את זה.
מיותרים חס ושלום, מיותרים חס ושלום, אולי יש משהו, יש להם איזה מסר או שתיים שמתאים לרוח התקופה שלנו.
אהבתי, אהבתי את המשפט הזה ש... אלוהים בכוורת היא אישה, ובעצם כולם, כל הדבורים, נשים, נשים טובות, עמלניות. כמה הן מחזיקות מעמד? 40 יום עם כל הסיפור?
זה תלוי, דבורה שבוקעת בקיץ, חיה כמה שבועות ספורים, ודבורה ש...
של חורף.
בחורף, יש לה פחות עבודה, פחות מתייגעת, יכולה להגיע לכמה חודשים.
להזדקן בשמחה כמה חודשים. מור קדישזון, טיול בכוורת, מבט קוסמולוגי על דבורים ואנשים, הוצאת מגנס, אחד המשובחים שקראתי.
תודה לך.
תענוג גדול.
ולדבורים כמובן.
ותודה לדבורים, אני רץ לאכול איזה... אני כל כך אוהב דבש, וואו, אני יכול לאכול דבש עם לחם, בלי לחם, עם גבינה, בלי גבינה, ככה סתם, אין, את יודעת, בתוך...
זה שווה יותר מזהב.
בתוך הג'ינג'ר והלימון, כמו שצריך.
אני איתך.
שבת שלום אור, תודה.
תודה לך, שבת שלום.